אוקיי, צהריים טובים. אנחנו פותחים את ספר ויקרא. סיימנו ספר שמות, פותחים את ספר ויקרא. עכשיו, זה חמורים ספר שהרבה מהדרשנים לא אוהבים אותו. למה?
הרבה תיאורים
של קורבנות, סיפורים,
אין את הסיפור.
תן לנו את הסיפורים של בראשית, שמות, במדבר, דברים, יש מה לדבר. אבל האמת היא שזה כל כך...
כל יום שישי יש לסיוון רב מאיר איזה דבר. דבר תורה לגבי פרשת שבוע.
כן.
והיא דיברה שם על זה, למה הוא נותן את כל המידות, למה זה. בקיצור, היא הגיעה בסוף לזה שהיא עשתה שיעורים עם הבן שלה. והבן שלה נתנו להם את המילה ירושלים, ואמרו להם, כמה מילים אתם יכולים להוציא מהמילה ירושלים? והיא ישבה עם הבן שלה והם הוציאו 943 מילים מהמילה ירושלים. והייתה מבסוטה, אבל הוא הגיע לבית ספר והיה מישהו שהגיע ל-1100.
וואו.
אבל מישהו הגיע ל-800 והוא קיבל את הציון הכי טוב. למה? כי הוא היה יצירתי. הוא הוציא מהמילה ירושלים משהו שאף אחד לא חשב עליו. מהמילה ירושלים הוציא רמי לוי. נחמד.
כן, רמי לוי.
זה רק מראה כמה שהתורה באמת מכילה בתוכה כל כך הרבה, הרי אמרנו גם, אבל לא פעם, אמרנו, כל אומרים שהתורה כל כולה היא שמות של הקדוש ברוך הוא. וגם אמרנו שאם אנחנו מחלקים את התורה בפיסוק שונה, אנחנו נקבל דברים אחרים פנימיים. הבאנו גם כמה דוגמאות. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז על ההתחלה יש לנו ויקרא, האלף היא קטנה.
כן.
אז כשאתה מסתכל כאילו מרחוק או לא שם לב, אתה קורא ויקרא. מה זה ויקרא? ויקרא זה כמו מקרה. עכשיו אנחנו יודעים עוד מעט להגיד את פרשת זכור עוד מעט, לפני פורים. ופרשת זכור היא זכור שעשה לך עמלק בדרך בצדך ממצרים. מה זה עמלק? עמלק אומר, הכל מקרה, אשר קרחה בדרך. עכשיו, בעיה שלנו גם, שאנחנו מסתכלים, ויקרא. גם לנו הכל נראה מקרה, למה? א' היא קטנה. עכשיו, מה זה א'? א' זה אלופו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו לא רואים אותו. אנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא שומעים אותו, וגם כאן נקודה. ויקרא אל משה. הדגשה, לא כתוב ויקרא השם. ויקרא אל משה, מי קרא?
קדוש ברוך הוא.
אבל לא כתוב.
אבל אנחנו תמיד יודעים ויקרא.
ואחר כך כתוב.
כל התורה שאומרת ויקרא, ויאמר, וידבר.
אז כתוב ויקרא השם. בדרך כלל יהיה כתוב ויקרא השם. זה בדיוק העניין. כאן כתוב ויקרא אל משה. ואחר כך כתוב וידבר השם אליו לאמור. זאת אומרת, מי מדבר איתו עכשיו? יש דעה אפילו שאומרת שבעצם מי שקרא, אתה יכול לבוא ולהגיד זה מלאך קרא לו, ואחר כך קדוש ברוך הוא דיבר איתו. אבל רוב הדעות אומר שזה באמת הקדוש ברוך הוא, אז למה לא כתוב שמו? מכיוון שברגע שאנחנו מדברים על העניין של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מברכים, ועיקר זה מלשון מקרה. מה זה מקרה? מקרה, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. אתה לא רואה ואתה לא שומע. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו כל הזמן. אבל אנחנו עסוקים כל כך בעצמנו, שאנחנו לא שומעים אותו. אנחנו מסתכלים ושומעים, מקשיבים לכל הבלגנים שמסביבנו, אנחנו לא מקשיבים כל כך. עכשיו, מה זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו? כל מה שקורה מסביבנו, הכל, ללא יוצא מן הכלל, זה קריאה של הקדוש ברוך הוא אלינו. כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם שובר הרזים, אנחנו אומרים את זה ביום שישי. הקול של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. רק מה? מי שרוצה לשמוע, שומע. עכשיו, איפה הבעיה שלנו בשמיעה? מי זה משה? משה איזו הענב יותר מכל אדם על פני האדמה. ואכן אחד הפרשים אומר, ויקרא זה לשון של יוקרא. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו קורא לו. זאת אומרת, זה משהו מאוד מיוחד. ומצד שני, כשאנחנו מדברים על ויקר, זה מלשון מקרה, ככה זו. עכשיו, לאומות העולם, הקדוש ברוך הוא מתגלה מלשון מקרה. כאן, הוא בא למשה ויקרא.
כאילו בכוונה.
כן.
לא המקרה, בכוונה.
כן. למרות שאין מקרה. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שמשה רבינו בא ואומר, רגע, אני ויקרא. הוא עושה עשת האלף קטנה, אז כדי שלא יחשבו לרגע שהוא גדול שבגדולים.
מה הכל
שם? שהוא לא הגדול שבגדולים, אלא הוא קטן כזה. לכן עשת האלף קטנה, כאילו כמו כולם. אז אומרת, אנחנו רואים כאן את הענבה, ועכשיו אנחנו גם קולטים, שברגע שהאדם הוא בענבה, הוא מקשיב לשני. הבעיה שלנו, שאנחנו רגילים להקשיב רק לעצמנו, ואנחנו לא כל כך מקשיבים לשני. לכן באה התורה ומדגישה על ההתחלה, ויקר. תהיה בענבה, אתה תשמע את הקריאה של הקדוש ברוך הוא. אם תהיה בגאווה, אתה תשמע רק את עצמך. והעניין הזה של מקרה, אין מקרה. ולכן תשים לב שבעצם בתוך כל דבר ודבר שקורה, ויקרא יש את האלף הקטנה. אבל האלף הקטנה הזאת היא גדולה וענקית, זה אלופו של עולם. שהוא מסתתר מאחורי הדברים שקורים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כן מדבר איתנו, וכן מתגלה אלינו, אבל מה? אנחנו אטומים מדי, וכל כך מושפעים ממה שקורה מסביבנו, שאנחנו לא כל כך רואים את הדברים האלה. אנחנו מתחילים לחשוב שבעצם מה...
לא מתייחסים.
זה מקרה, והוא זה, וזה מנהל את העולם, והוא מנהל את העולם. המשכן שבנינו אותו, בנינו אותו בשביל מטרה מסוימת, בשביל לעבוד את השם. כל העניין הזה של קורבנות, קורבנות זה מלשון קרבה. להתקרב לקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה זה בעצם קורבן היום? הרי לכאורה, התורה היא נצחית, התורה לא מדברת איתנו, אבל אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. אז מה התורה רוצה? מה הרעיון של קורבן? אז אחד מהדברים שכתוב לא פעם ולא פעמים בפרשה, ריח ניחוח להשם. ריח ניחוח, מה זה ריח ניחוח להשם? מה זה ריח ניחוח? מה זה ריח?
ריח טוב. ריח זה משהו ש...
שמה?
אתה מרגיש, אתה...
אתה נהנה ממנו.
או לא נהנה ממנו, זה לא חד, אתה לא חד ליהנות ממנו.
בוא נגיד...
ריח ניחוח.
אתה...
לא, ריח לא, ניחוח כן.
כן.
ריח ניחוח... אז מה הכוונה? מה הכוונה?
גם ריח וגם ניחוח.
אז מה הכוונה שהקורבנות הם ריח ניחוח להשם?
אבל זה נותן לו נחת, נותן לו להרגיש...
מה נותן לו נחת?
מה?
מה נותן לו נחת?
עצם העבודה, העבודה שלנו שנותנת לו...
אם הקורבן הוא ריח, מה זה ריח? מה זה ריח?
ריח זה...
מתי אתה מריח ריח?
כל הזמן.
כשאתה נושף.
שאתה נושא.
הריח הוא דבר בפני עצמו?
לא.
לא.
למה הוא שייך?
שייך למשהו.
לך לא חושב שלנו, מה זה?
לא, לא. זה הריח עצמו.
שמה, הריח עצמו.
אתה רעב, עובר ליד מסעדה, מה אתה מריח? וואו, איזה מאכלים. אתה יודע שאם אתה נרס למסעדה, מצפה לך ארוחה טובה. אתה מגיע הביתה בלילה אחרי יום עבודה. בבקשה, זה בדיוק העניין. תכף אנחנו נבין.
לא תמיד.
תכף אנחנו... בדיוק. בדיוק.
אחד בא לך להקיב, אחד...
ריח, ריח ניחוח מעיד על מה שיבוא אחר כך. כשאני מריח את הריח, זאת אומרת שאני מתקרב למשהו טוב, אם הריח הוא ניחוח, אם זה פרח שאני מריח, אז אני מריח אותו כבר מרחוק, ואז אני רואה את הפרח. אם זה ארוחה טובה שאני מריח, אני בא, אני עומד לפני ארוחה טובה. זאת אומרת, הריח ניחוח נועד להגיד בעצם לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני הבאתי קורבן, הוא בעצם הריח שיבוא לפני המעשים הטובים שאני עושה. לכן, מתי הקורבן הוא ריח ניחוח?
לא הייתי מקשר את זה בחיים.
בחיים
לא הייתי מקשר את זה.
כי זה בדיוק הרעיון של ריח. ריח מעיד על משהו. זאת אומרת, לכל דבר יש ריח. יש דברים שאנחנו יכולים להריח, יש דברים שאנחנו לא יכולים להריח, אבל הריח הוא חוש.
ריח מעיד אופי מהתחושה טובה, תחושה פחות טובה, מעשה טוב, אוכל טוב.
כשאתה מריח דברים טובים, יש לך הרגשה טובה.
ריח מוביל אותך למקום או מרחיק אותך ממקום?
יפה. עכשיו, ריח, אם אנחנו לוקחים קורבן, קורבן זה כמו אוכל. כי הרי הכהנים אוכלים חלק, יש קורבנות שהבן אדם אוכל. זאת אומרת, בוא נגיד אם אנחנו נשווה את זה לעניין של אכילה. אז תארו לעצמכם שאתם באמת, אתה עולה בבית, על הבית שלך, אתה גר נגיד בבניין דירות, אתה מגיע, אתה ריח של וואו, אתה, מה זה מרעב? Yeah. ואתה מגיע הביתה, מחכה לך קדחת בצלחת. איזה אכזבה הזאת? עכשיו, או אם אתה מריח, זה היה, איך אומרים פעם, היה פרסומת של הבורגראנש, שהיו עירו לבן אדם, כאילו מה זה גיהנום? הבורגראנש או קוקה קולה, לא יודע, אחד מהם עשה פרסום. מה זה גיהנום? לוקחים אותך, אתה רואה מסיבה, כולם שותים, אוכלים, ולך יש על המכסה, על הפה, אתה לא יכול לאכול ולא יכול לשתות. זה גיהנום. זאת אומרת, אתה מריח, אתה רואה, אבל אתה לא יכול לאכול.
אתה מגורה, אבל לא מסוגל.
עכשיו, אותו דבר ככה, אתה יכול להכניס אותך למסעדה, מה זה ריח ניחוח חבל על הזמן. אבל לא ייתנו לך לאכול. אתה תתבאס. לא רק זה, לפעמים זה יכול להטריף אותך. אז בעצם, כשהיהודים הביא קורבן, הוא בעצם מקריב את הבהמיות שלו, את הבהמה שבו, כדי לשנות את מעשיו לטובה. להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתקרב. איך מתקרבים? ממעשים טובים. ולכן, הריח ניחוח להשם, הוא בעצם בא נועד להגיד לנו, חבר'ה, הקורבן צריך שיהיה לו ריח ניחוח. זאת אומרת, הקורבן צריך להעיד על המעשים שאתה הולך לעשות, שיהיה ריח טוב מהמעשים שאתה הולך לעשות. זה ריח ניחוח. הקורבן זה הקרבה עצמית, מתוכי, הקרבת הבהמיות שלי. לכן אומרים שבן אדם עומד קורבן פיזי, והוא מסתכל על, על המזבח כאילו שלוקחים את הקורבן, הוא צריך לחשוב כאילו כל הפעולות שהכהן עושה על הקורבן זה כאילו עושים בו. ככה בעצם הוא מקריב את עצמו לקדוש ברוך הוא. והקורבן עוד פעם, הוא נועד לקרב אותנו. לכן כתוב דבר מאוד מעניין. כל שעור וכל דבש לא תקטירו להשם. כל שעור וכל דבש אסור להביא. בוא נראה איפה זה כתוב.
כל שעור וכל דבש?
כן, תכף.
זה כתוב בתפילה.
כן, כן, כתוב גם בזה, בפרשה שלנו. כל המנחה שתקריבו להשם לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקריבו מנהם של להשם. אז אני יכול להבין ששעור, שעור זה, זה, זה חמץ, שעור זה, זה דבר שמתנפח, זה גאווה. אני מבין שאת זה לא להביא, אבל למה לא להביא דבש? דבש זה דבר מתוק.
נכון.
מה רע להביא דבש? זה מתוק? זה נשמע טוב.
ההפך.
ומצד שני, על כל קורבנך אתה קריב מלח.
זה דבש אבל אין ריח, לא?
דווקא יש
ריח. יש ריח לדבש?
כן, בטח. אבל מצד שני גם כתוב, על כל קורבנך תקריב מלח. אז מלח, אתה חייב להביא עם כל קורבן. מלח מלוח. ודבש שהוא מתוק, אסור לך להביא. אסור להביא. עכשיו, קודם כל צריך להבין שמדובר כאן, זה לא בדבש דבורים, אלא דבש של פירות, דבש תמרים.
דבש תמרים.
דבש של פירות. עכשיו, מה הרעיון כאן? זה רעיון עצום. הדבש של הפירות מעיד על מה? מתי יוצא מפרי דבש?
ברגע שהוא
בשל.
בשל?
מדי.
יפה. מה זאת אומרת? ריקבון.
עבר זמנו.
זה מעיד על ריקבון.
עבר זמנו.
עבר זמנו ובטל קורבנו. הוא מעיד על ריקבון. זאת אומרת, בעצם, אם אני מביא דבש, אני בעצם מראה לקדוש ברוך הוא על סוף. ודרך אגב, אותיות קורבן וריקבון הן דומות.
נכון.
קורבני, ריקבון, זאת אומרת, ברגע שאתה מביא, הפכת את ה... את הקורבן שצריך ריח ניחוח, הפכת אותו לריח מסריח, הפכת אותו לריקבון. למה? כי הבאת דבש שמסמל סוף. דבש זה אחרי שהפרי מרכיב. זה הדבש של הפרי. לעומת זאת, מלח, זה מלח,
זה
דבר ששורד לעד. הוא מעיד על שרידות. זה רק שלא היו מקררים.
מלח גם שומר, כאילו על...
לא רק, זה מה שרוצה להגיד כרגע. לא רק זה, כשלא היו מקררים,
מלח היה שומר על הטריות.
המלח הוא זה שהיה שומר על הטריות של הדברים. ואיך היו עושים עם בשר? היו בעצם ממליכים את הבשר. וככה הוא היה...
מאריכים לו את החיים.
כן, וככה הוא היה מאריך את החיים הרבה. זאת אומרת שבעצם מלח, למרות שנשמע כאילו, מה, מלח, מלוח, דווקא המלח, דרך אגב, מאיפה בא...
למה? כי זה מתקשר לטעם שדיברנו מקודם.
מאיפה בא מלח?
זה בעצם ההפכים, ממש...
מאיפה בא המלח?
מהים.
מהמים.
מהמים.
מה זה המים? היסוד של הבריאה. וזה היסוד של הבריאה. בלי מים אי אפשר. זאת אומרת, תראו כמה, איזה יופי יש בכל דבר. אתה אומר, סתם. זה ספר ויקרא. זאת אומרת, אתה קורא על מלח, אתה קורא על דבש, אתה קורא על קורבנות, אתה חושב כאילו, מה זה אומר לי? פתאום אתה מגלה עולמות שלמים.
זה ספר יסודות.
בדיוק. אתה פתאום מגלה עולמות שלמים.
אתה מקריבים שם גם עם לבונה, ולבונה זה סיר הזה מסריח מאוד.
או. וכאן, אם דבר, לא רק שהם מקריבים לבונה, בלי הלבונה אין קוראין, אי אפשר להביא.
איך אתה מסביר את זה,
אחר? זה מקשר אותנו לחג הסוכות למשל, זה מקשר אותנו כשעם ישראל נמצא בצרה. אומרים, כל תענית ציבור שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית. ארבעת המינים, אם אתה לא שם את הערבה שבעצם משתמל את אותו אחד שאין לו ריח ואין לו טעם, את הרשעים שאין בהם כלום, אין בהם כלום, שום דבר. אבל אם אתה לא תיקח את הערבה עם הארבעת המינים, לא קיימת את המצווה. אומרת לך הגמרא שאם תענית, יש צרה לעם ישראל, ובתוך התענית לא משתתפים גם פושעי ישראל, זה לא תענית. מה תמון כאן? וזה בדיוק הרעיון. דרך אגב, הלבונה אומרים, היא זאת שנותנת את הריח הטוב לכל הקטורת. הקטורה, אחד מסמני הקטורת, זה לבונה. ואנחנו כולנו מכירים את זה, שלפעמים דווקא הדבר החריף, שאתה מכניס אותו בתוך הדבר מערבב אותו עם הרבה דברים אחרים, הוא זה שנותן את הניחוח המעניין, הסגוליאר. אם תיקח אותו לבד, הוא מסריח, הוא לא טעים, אבל אתה מערבב אותו עם סממנים אחרים, הוא נותן לו בעצם את הנופך המוסף הזה, הוא בעצם שעושה את הריח ניחוח. זאת אומרת, זה מאוד מעניין, שדווקא הדבר השלילי לכאורה, הופך לחיובי. אבל זה רגע לפני חצי דקה אמרנו מלח. גם מלח לכאורה זה מלוח, ואת מתוק, זה כאילו, בלקסיקון שלנו, בהסתכלות שלנו על החיים, היינו עושים בדיוק הפוך. מלח, מה פתאום להביא מלח מלוח? להביא ואש, יד, קורבן מתוק. אבל זה בדיוק העניין. שבדיוק כמו שהלבונה היא זאת שנותנת בעצם את הטעם לקטורת, ובלי הלבונה אין קטורת, ואתה היית, אם היו שואלים אותך איך לבנות קטורת, בחיים לא היית חושב על דבר כזה, על לבונה. אבל לבונה לבד, ריחה רע. אבל ברגע שאתה מערבב אותה, זאת אומרת, ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים את כל הגוונים של עם ישראל, זה עם ישראל. עם ישראל זה כולם ביחד. אנחנו צריכים להבין שכל אחד ואחד בעם חשוב, וכל אחד ואחד יש לו תפקיד. בדיוק כמו שיצר הרע, ובלי יצר הרע אין שום דבר. ככה גם, אם אנחנו מתענים, פושעי ישראל צריכים להיות חלק מהזה. מה אנחנו מבקשים ביום כיפור? רשות להתפלל עם העבריינים. דבר ראשון, לפני שאתה מתחיל להתפלל. רשות להתפלל עם העבריינים. זאת אומרת, פתאום אנחנו מגלים שכל אחד ואחד מעם ישראל הוא חלק מאיתנו. בדיוק כמו שבגוף שלנו יש דברים יפים יותר, דברים פחות יפים, יש דברים תאורים, יש דברים תמאים, יש דברים שהם מעידים על חוכמה, יש דברים שהם מעידים על משהו אחר, אבל זה עושה את הגוף. אחד בלי השני לא יכול להיות. זאת אומרת, הנקודה היא לדעת ולהבין. עכשיו, מה אנחנו צריכים בעצם לעשות? וכאן בעצם מגיעה הנקודה החשובה. זה הקורבן. הקורבן, תגידו, מרביא בהמה בדרך כלל. בהמה זה הבמיות של האדם. היא נמצאת בך. היא חלק ממך. אבל אתה צריך להקריב אותה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה, את הבמיות שלך תקריב לקדוש ברוך הוא. מה זה תקריב לקדוש ברוך הוא? תרתום אותה לעבודת הבורא. זה, בן אדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם היצר הרע ויצר הטוב. זאת אומרת, עם יצר הטוב אתה מבין. איך אתה עבוד את הקדוש ברוך הוא עם יצר הרע? זה נשמע מוזר. זה נשמע אבסורדי. איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם יצר הרע? אבל אני אתן לכם דוגמה. עושים שיעור. אם השיעור נמצא בשעה לא נוחה, במקום לא זרח, אנשים קשה להם לבוא, אבל אם אתה, אם השיעור גם נותן איזו ארוחה, נותן כיבוד, אז אנשים מגיעים, אם אתה עושה גם אוגות מיוחדות, אז אנשים מגיעים, איך אומרים? בשביל האוגה, בשביל לאכול את האוגה, בשביל הקפה, בשביל החבר'ה, אבל זה לא נכון. זה בעצם, אם אתה עושה את הכיבוד עיקר, אז נכון, פספסת. אבל אם אתה מבין שזה רק עוזר לך לקחת עם המאור לך יצרה, אז זה עובר אותך, מה תלך לשיעור עכשיו, בשביל מה? או אתה נוסע להרחיב לשיעור, מה אתה פסיכית, הקופסה הסתובבה לך? אז מה אתה עושה? אתה מנסה לתת ליצר הרע גם משהו. ואז בעצם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא עם יצר הרע. אתה אומר ליצר רע, תשמע, יש כיבוד, אמנם אין להם כלום כאן, אבל למה יש כיבוד? יש זה, ויש בעיה, יש זה נעים, זה נחמד. כן, זהו. אז בעצם אנחנו רואים שבאמת, ברוך השם.
אתה הגעת?
כן. אז הנה, אז יש לנו כבר דברים מתוקים.
אבל בלי ריח.
כן. עכשיו, מה הרעיון כאן? הרעיון כאן שבעצם... אומן, הרעיון הוא שאנחנו בנויים מ... מה שנקרא, באמיות ורוחניות. גוף ונשמה. ואנחנו צריכים להרכיב את הדברים ביחד, כי אי אפשר להפריד אותם.
נכון. אסור גם להפריד.
אתה לא יכול. אנחנו מדברים על זה כל הזמן, אי אפשר להפריד. מה שכן, אנחנו צריכים לדעת מאוד להיזהר, כי אנחנו הולכים לפעמים בדרך הנכונה, אבל לפעמים אנחנו... הדרך הזאת, למשל, אנשים עם כוונות טובות, דיברנו על זה בשבוע שעבר, כוונות טובות, רצונות טובה, הכל, אבל אם אין מעשים טובים, זה לא הולך על פי השם, יש בעיה. מה הבעיה? אני אתן לכם דוגמה. אני כבר פעם סיפרתי לכם על זה. סיפור אמיתי מהחיים. יש אנשים שמתחילים טוב. דרך אגב, פוליטיקה זה קורה כל הזמן. יש אנשים טובים. באמת, אני מאמין שהרבה מהפוליטיקאים הם התחילו בטוב. זאת אומרת, זה לא שהם היו מושחתים. אבל מה, אתה מגיע פתאום לעמדה של כוח, אתה מקבל המון כוח, אתה
מתחיל לעבוד חדק.
בדיוק. היה לי חבר, ידיד, שהוא היה לו בן חולה באיזושהי מחלה. ואז הוא החליט להקים עמותה. עמותה בשביל לעזור לילדים החולים האלה. ובאמת עשה מעשי חסד גדולים. והעמותה הזאת הלכה וגדלה. ואז היה המון עבודה. ואז הוא הכניס את אשתו לעזור. אחר כך אמר, רגע, מה, אנחנו עובדים כמו חמורים. וזה נהיה בעצם מרכז חייו. ובעצם זה נהפך לעבודה שלו. מה, צריך מזכורת. בסדר, לגיטימי. לקח מזכורת. מה עם אשתי?
גם היא צריכה מזכורת.
גם היא צריכה מזכורת.
אבל היא עבדה גם. כן. הם עבדו בזה, זה הגיוני מאוד.
נכון, הכל הגיוני. מה עם מכוניות? מה, אנחנו חושבים, צריך להסתובב כמו איזה שנורר?
הגיוני.
מכונית. איזה מכונית? מכונית טובה שנוסעת לכל מקום כמו שצריך.
עדיין הגיוני, אבל הגבול הטעם על...
אבל בדיוק.
הגבול הטעם...
הכל מתחיל בצורה הגיונית. הכל מתחיל בצורה הגיונית. וזה בדיוק הבעיה. הוא כאן התחיל דבר נפלא. אני קורא בעיתון, עמותה כך וכך, והשם שלו כתוב, נאשם בפלילים.
על איזה פלילים?
מה קרה? העמותה, בסופו של דבר, במקום לשרת את החולים, היא שירתה אותו. ולא רק ששירתה אותו, הוא הכניס את הילדים, והכניס את הזה, והכניס את חצי מדינה הוא הכניס בפנים, והחליף כל שנה מכונית, ונסע לחוץ לארץ בתלילת רמות, וזה. כל הדברים האלה, בסופו של דבר, עלו הרבה כסף. הוא נכנס לחובות. והדבר המצחיק היה, שבסופו של דבר העמותה כבר תמכה רק בו במשפחתו, וגם זה כבר לא הספיק, הוא כבר הגיע למצב שבו בעצם הוא כבר משך כספים שאין לו, והסתבך. וכל זה התחיל ממה? מעמותת חסד. אומר דוד המלך עליו השלום. כן, כן. לא, בשביל זה צריך להיזהר, שגם בדברים האלה אנחנו
צריכים... אגב, אתה הכרת את מוטי, החזן, שנפטר מהבניין שלי.
כן, נו...
מורדכי סובר, כן, כן. כל המוטי.
כן, כן.
אז אתה יודע, זה אותו סיפור. אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור שלו, אבל הוא הקים עמותה לגייס את כל הנושא של לפתח את כל התחום העולם של החזנות.
לצערנו...
פתאום אני קורא בעיתונים, כאן הבית, כאן הזה, כאן הפנטהאוז, מסתבר ש... הוא עשה את אותו... אני לא יודע, אני רק שומע.
בוא לא נזכיר שמות, אני לא נזכיר שמות, אז בוא לא נזכיר שמות, אבל לצערנו, זה בדיוק הלימוד. וזה מה שקורה עם משה רבנו, אני גם הולך לכתוב על זה גם השבוע גם, כי זה נקודות מאוד חשובות. בפרשה קודמת, אנחנו רואים שמשה רבנו לא נכנס. השכינה בתוך אוהל מועד, משה רבנו לא יכול להיכנס. זה לא APM, זה כאילו מה, משה רבנו הגדול שבגדולים, ואנחנו רואים פרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא קורא לו.
אבל אמרנו בפרשה הראשונה של ויקרא.
הנה, ויקרא, עכשיו דיברנו על זה רבע שעה כבר, חצי שעה דיברנו על ויקרא, שקורא לו, הקדוש ברוך הוא קורא לו משה.
להיכנס אבל...
כן, אז למה לסיים את ספר ויקרא? למה סיים את ספר שמות בצורה הזאת?
כי לא כולם חסינים מהכל. כל אחד, בסופו אנחנו בני אדם.
וזה עכשיו אנחנו... בשר ודם. יפה, עכשיו אנחנו מחבר את זה לעוד נקודה. אומר דוד המלך עליו השלום, אחת שאלתי את השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם, ולבקר באכלו. מה זה לבקר באכלו? אם אתה אומר, אחת שאלתי את השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, אני כל הזמן יושב בבית השם. אז מה זה לבקר? עכשיו, יכול לבוא ולשון ביקור, אז גם, אתה לא מבקר, אתה כל הזמן יושב שם, אז אתה לא, אתה בן בית. אז הוא אומר, יש אחד הפירושים יפה, אומר שאתה כמו מבקר. זאת אומרת, בדיוק כמו שמתחתנים, בשנה הראשונה, פוצ'י מוצ'י קוצ'י פוצ'י, עוברים כמה שנים, עושים טובה שאומרים אני אוהב, אוהב, לא אוהבים, אוהב, לא, שום דבר, כבר לא מעניין. מה קרה? צריך להשקיע בזה. מה הבעיה? איבדנו את ההרגשה של החידוש. איבדנו את ההרגשה של הראשוניות, כי אנחנו התרגלנו, ואסור להתרגל. ולכן, אומר דוד המלך, אני אשב בית השם כל הזמן, אבל אני רוצה להרגיש כאילו פעם ראשונה נכנסתי. כי נגיד, אני הרבה פעמים אומר את הדברות הזה, שיש שבע ברכות, או יום נישואים, כי זה לימוד עצום. זאת אומרת, תחשוב, עכשיו אתם מכירים אחד את השני, מה גרם לכם להתאהב? למה אתם הייתם ביחד כל הזמן? מה גרם לכם? תזכר אז בהתלהבות הראשונית, את ההתלהבות הראשונית הזאת, תכניס אותה לעכשיו. זה אחד הפירושים יפים של לבקר בהיכלו. אבל הרש"ר הירש בא ואומר, אין דבר כזה במקרא לבקר מלשון ביקור. מלשון מבקר. מבקר זה מלשון ביקורת. מה אומר דוד המלך? אני יושב בבית השם כל הזמן. מה יכול לקרוא?
זה יכול להיות מלשון ביקורים.
כן, לא, לא, זה לבקר בקוף, אבל לא ניכנס לזה. אבל העניין הוא, אני יושב בבית השם. מה יכול לקרוא לי? מה יכול לקרוא לך? תראה, דברים קורים מסביבך. ואתה לפעמים, באוף שאתה חושב שאתה גדול, ושאתה הולך בדרך הנכונה, אתה לא שם לב לדברים משתנים. ואז אתה עלול למצוא את עצמך, שאתה בכלל בכיוון הלא נכון. אז מה אומר דוד המלך השם? אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, תן לי את הכוח להעביר ביקורת על עצמי, גם כשאני יושב במקום הנכון לכאורה. עכשיו, זה הבעיה של כל הפוליטיקאים, של כל האנשים שמגיעים לעמדות כוח, כמו העמותה הזאת וכמו העמותה ההיא, שברגע שאתה מגיע לעמדות כוח, יצר הרע לא הולך לישון. הוא חביבה למשתלט לך על החיים, והוא מנסה להביא לך, מגיע לך, מגיע לך, ומזה, לאט לאט ההידרדרות מגיעה. ולכן אתה צריך מדי פעם, ויקרא, אתה צריך לעצור, משה רבינו עוצר, הוא לא יכול להיכנס. הוא לא יכול להיכנס. למה? תעצור ותחשוב. אתה נכנס עכשיו לקודש הקודשים, לשכינה. תעצור ותחשוב. כל אחד ואחד מאיתנו צריך מדי פעם לעצור את עצמו ולחשוב.
להתחדש.
בדיוק. אני במקום הנכון? אני אולי עשיתי...
גם אתה צריך להקים את עצמך לפעמים ל...
זה מה שאמרנו. מה הבעיה?
לזמן, לזמן הנכון. אבל הזמנים משתנים, דברים משתנים. גם במדינה, אתה יודע, בטכנולוגיות משתנות. דברים, אין, דברים, הכל משתנה. תישאר גם בקדמה, לא אחורה.
דברים משתנים.
וואו, מלנוקס נמכרה $7 מיליארד. מלנוקס, אתה יודע מי זה מלנוקס? וואו.
טוב.
לא טוב פה.
כן, מה רצית? בואו, אנחנו נדבר בעניין הזה.
חברת שמרים, אתה יודע? שיושבים במגדל...
מגדל העמק?
לא מגדל העמק, ביוקנעם.
יוקנעם.
אני רוצה רק לסיים את זה בסיפור אמיתי גם שקרה לנו לפני 3-4 שנים, נדמה לי, היינו בהונג קונג, והסתובבנו בעיר שם, והגענו, ואחר כך אמרנו, נלך לבית חב"ד לאכול משהו. והגענו אחרי 9:20. שאנחנו הגיעים, ואנחנו כל הזמן כבר בראש שלנו מעריכות, ככה אנחנו הולכים לאכול, ברוך השם, אחרי היום הקשה הזה, נאכל ארוחה טובה. נכנסים לבית חב"ד, נמצא שם הרב, מדבר עם מישהו, וזה... התברר שבתשע הם סוגרים את הכל, סוגרים את הבודקה. בתשע כל העובדים הולכים, אין אף אחד שם. אבל אנחנו, מה זה התבאסנו? מה נוכל עכשיו? ההוא ראה שהתבאסנו, אומר, תכנסו למדבר, קחו מה שאתם רוצים. מה בעיה? מה זה? לא נעים לנו, מה לך זה? ההוא קם מהמקום, הלך. הכין לנו ארוחה כיד המלך. עשה לנו שניצלים, הוא הרב בעצמו. אמרתי לעצמי, אתה רואה, זה בדיוק...
זה
ריח ניחוח להשם. אנחנו ערכנו ריח, האם זה כשאתה מריח ריח, כאילו אתה כבר מחכה לך משהו טוב, אתה, ופתאום זה לא קורה, אתה מתבאס. ומצד שני, בא אחד והוכיח לנו, אתם יודעים מה? זה ריח ניחוח לשם. אני הולך לקום, אני הולך לעשות מעשה. אני לא אתן לכם, אתה אמרת, תיכנסו למטבח, לא, אתם יודעים מה, עזוב. אני מכין לכם ארוחה. אנחנו הכין לנו ארוחה. עכשיו, זה מה שאמרת, זה הקרבת קורבנות. זה נקרא, אנחנו אומרים, יראת שמיים. זה מה שנקרא ענווה. זה כל הדברים מתחברים ביחד. זה בן אדם. זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו. ויקרא אל משה. האלף היא קטנה. אני קורא לכל אחד ואחד ממכם. רק תקשיבו, תשמעו, תתנהגו בהתאם. תהיו בענווה. תהיו מנתינה. תקריבו את הבמיות שלכם בשביל הרוחניות. תקריבו מעצמכם לכלל. כי זה הקורבן הכי טוב. בן אדם שמקריב את עצמו לכלל, אין דבר יותר נפלא מזה. רק מה תיזהרו? כי גם כשאתה מקריב את עצמך לכלל, אתה עלול להתפתות. ואתה אז כשאתה מתפתה, אתה עלול חס ושלום להגיע למקום שאתה לא כל כך רוצה. אז אני מאחל באמת שאנחנו, איך אומרים, משהו נלמד מזה, מהאלף הקטנה הזאת של ויקרא, שילמד אותנו, איך אומרים, להתנהג בענווה, ולהבין שאין מקרה, הכל מהקדוש ברוך הוא קורה. ולהקריב את הקורבן שלנו, כל אחד ואחד עם הקורבנות שלו, עם ההקרבה האישית שלו, וכמובן, כמו שאמרנו, הקורבן הכי, הכי טוב ויעיל שיכול להיות, זה להקריב מעצמך למען החברה, למען הכלל.
כן. אגב, קראתי לו בכנסת, יש את העיתונים האלה שאתה מחלקים, שאני נכנס לתפילות ביום שישי, מכיר את העיתונים?
כן, יש כבר, בלי עין הרע, אתה יכול לקנות, אתה יכול לעשות ספר מזה.
אתה יודע, אני לוקח עיתונים, הייתה כתבה של איזה בחור דתי רוחני, שנסע לבקר את אחת הקהילות הגדולות של ההודים. אז הוא כתב את ההגבלה של האמונה הדתית עם האמונה ההודית. והכותרת הייתה ככה, יהודים... והודים. תוריד את היוד, זה הודים.
זה הודים.
עכשיו, תוריד את היוד, תוריד את הקדוש ברוך הוא, אז אותו דרך. אצל היהודים זה עם הקדוש ברוך הוא. ואצל ההודים, הם הולכים עם אותה דרך, אבל בלי הקדוש ברוך הוא. כאילו, עם היוד.
יפה.
הגבלה מאוד יפה. כן, כן. יהודים והודים.
כן. האמת שזה...
זה הגדלה מאוד יפה.
זה די נכון. כי הרי מה אצלם ההתעלות הכי גדולה? להתבודד על איזה הר, אתה והבודה שלך.
הם רוחניים מאוד, גם בעדות יש המון
רוחניים. זאת אומרת, הרוחניות שלהם בעצם אומרת, אני לבד עם הבורא.
נכון.
התורה אומרת, אתה לא לבד, אתה עם כולם.
נכון.
אתה עם כולם עם הבורא. שנזכה.
לא, אבל הם מתבודדים בגלל דברים אחרים. נגבלים כשהם נמצאים במצוקות, כשהם נמצאים בלחצים, כשהם נמצאים ב...
כן, אבל יש להם...
לא, אבל השיא אצלהם, השיא שאצלהם...
לא, לא אצלנו.
אצלנו יש התבודדות, להפך, יש עניין של התבודדות. שלך עם הקדוש ברוך הוא, כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל אתה אף פעם לא לבד, אתה תמיד, אין מושג כזה של התבודדות לגמרי. אתה ביום תיקח לך התבודדות כדי להיות עם הקדוש ברוך הוא לבד, אבל אתה מיד חוזר חזרה לחברה.
כן, בטח.
אתה לא מתנתק מהחברה. שם יש להם זה עשי, לך לאיזה הר שם, גבוה גבוה, תישב שם לבד, וואו, אתה מתייחד עם הבורא, עם הבריאה, זהו.
כן.
בעזרת השם שנזכה.